שלום לכולם. קודם כל, אנחנו בעצם עסקנו בשני השיעורים האחרונים בבירור שלושת הכוחות ואותם שלושת הכוחות שמתגלים בשלוש סיעות. שלושת הכוחות האלה, הקודש, האומה והאדם, והגילויים שלהם דרך האורתודוקסיה, הלאומיות החדשה והליברליות, כפי שדיברנו, הם בעצם שלושה כוחות שנמצאים באדם באשר הוא אדם. הופעתם מופיעה באופן יותר מהותי ומשמעותי בישראל, ובפרט בתקופת גאולה, ששם שלושת הכוחות צריכים להתארגן מחדש בצורה נכונה ומדויקת. כשהם יתארגנו בצורה מדויקת, אז בעצם תופיע הגאולה בעולם. מי שהיה פה בשני השיעורים הקודמים, ברור לו מה אמרנו עכשיו? נא לענות.
כן.
יפה. מי שלא היה בשני השיעורים הקודמים, האם לא ברור לו מה אמרנו עכשיו? יפה. מצוין. לא היית. אז לא ברור לך. זה משמח אותי מאוד. ודאי שאני מבסוט. כי התורה זה דבר רציני. מה זאת אומרת? תגיד לי, אתה תהיה רופא אם אתה תבוא לשיעור אחד כן, שני שיעורים לא, ועוד שיעור אחד תקפוץ, ושיעור שני תצא באמצע? ככה אתה תהיה רופא? עידו, תענה לי. שני העידו, אם תענו לי. אי אפשר ככה להיות רופא. בקיצור, מי שבא ברוך הבא, ומי שלא היה בפעמיים הקודמות, נא להשלים. נכון, זה לא פייר לחזור על הכל. אור, זה פייר לחזור על הכל? מה? אתה גם לא היית. היית, אז זה פייר לחזור על הכל? טוב. לא, אם תרצו שאני אחזור, אני מוכן לחזור. איתי, לחזור? לא. לא לחזור. גל, לחזור? טוב, חבר'ה אומרים, מה אני
עושה?
אליסטוס,
תחזור.
מה? אתה מנחית, אבל אחר כך אתה מרקח. כן. טוב, היום היינו רוצים להמשיך את הנקודה השלישית, אבל לפני כן נדייק אולי כמה דיוקים קצרים במשפט הראשון שעוד לא דייקנו אותם, ולהמשיך אל הנקודה המרכזית שהיא בעצם השלב הבא. בואו נתחיל מההתחלה, ככה זה יהיה גם מעין חזרה, כאילו חזרה, למרות שזה לא, אבל ונתקדם. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. אם כן, אותם שלושה הכוחות הם שלושת מרכזי חיים אלוהיים שהקדוש ברוך הוא נטע באדם באשר הוא אדם, שהרי המלחמה ביניהם ניכרת ביותר בארץ ישראל, וזה כעת במחננו, ותכף נחזור למילים האלה. אבל מצד האמת, הפעולה שלהם, כמו שלמדנו כבר, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. אם כן, זה לאו דווקא כעת, לאו דווקא בארץ ישראל בתקופת גאולה, אלא מאז שיש מציאות שנקראת עם ישראל בהיסטוריה, שלושת הכוחות האלה נאבקים בתוכו, כי הם שלושה מרכזים אלוהים שהקדוש ברוך הוא נטע בנפש האדם והחברה באשר היא אדם וחברה, או באשר הוא אדם והיא חברה. ומצד האמת, עוד לפני עם ישראל אפילו, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. שלושת הכוחות האלה, אני חוזר ממש משפט, שלושת הכוחות האלה, נדלג למטה, יופיעו אצלנו בשלושה או בשלוש סיעות. קוראים לזה היום מפלגות, או אוכלוסיות, או השקפות עולם, וממילא גם התנהלות מעשית. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, נכון ללפני 100 שנה, גם היום זה עדיין אותו דבר, רק אולי באיזונים אחרים. האחת, כלומר אותו כוח באדם, הוא בפרט בישראל, הוא בפרט בתקופת גאולה בארץ ישראל, אותו כוח שהוא מגלה, סליחה, שכחתי לקרוא בה, אני חוזר אחורה, למעלה, שורה עשירית מלמעלה. מה הם שלושת הכוחות? הקודש, האומה, האנושיות. כלומר, מרכז כובד אחד, אלוהי אחד, זה גרעין הקודש שבו, היותו מגלה הופעת הבורא. ב', אומה, כלומר, כל אדם אשר הוא אדם יש בו ממד לאומי, יש לו שייכות חברתית לאומה שאליה הוא שייך. וג', אנושיות, יש משותף אנושי, שכמו שאמרנו, לא משותף בדיוק, לכלל האדם, שזה בדרך כלל בא לידי ביטוי בשני הממדים של השכל והמוסר. במדע, טכנולוגיה, מידות וכדומה. אם כן, הקודש, האומה והאנושיות, אלה שלושת הכוחות, והרחבנו בהם הרחבה גדולה, שאף על פי שנראה ששלושת הכוחות האלה נמצאים בכל אדם, וזה נכון, ובכל חברה, בכל עם, הם שונים בהופעתם, בשלושת המדרגות האלה, בישראל מאשר באומות העולם, ואמרנו שאת זה נפתח בהמשך הדרך. מה הם שלושת הסיעות שדרכם מתגלים שלושת הכוחות של הקודש, האומה והאנושיות? אני חוזר למטה. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, מה שקראו פעם חרדים, החרדיות. הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, הסברנו למה בקינה ובמרירות, ביד התורה והמצווה, אמונה וחל קודש בישראל. כלומר, זרם אחד, כוח אחד, סיעה אחת, סליחה, שמגלה את הכוח הקודשי שבאומה, ביחס למה שברור לה שהוא קודש. כלומר, כל מה שברור לה, שהוא תחת הכותרת תורה, מצוות, בית מדרש, בית כנסת, כל מה שברור לה שהוא בתור גבולות הגזרה האלה, היא תשקיע בו. היא תרצה להופיע אותו. למה זה יהיה בקינה ובמרירות? אני חוזר בשביל חיידו. למה זה יהיה בקינה ובמרירות? כי כשחסרים כוחות חיים אחרים, אז האדם במודע או בתת מודע שלו הוא קנאי, הוא מריר, כואב לו. כואב לו שחסרים לקוחות חיים אחרים, אז הוא מתאמץ, כמו שהדשא של השכן יותר ירוק בעיניי, כי הדשא שלי לא ירוק. אז כשחסר אצלי, כואב לי שיש לך. אם כן, הכאב הוא לא תוצאה שיש לך, הכאב הוא תוצאה של החיסרון שלי. אז הקינה, האומץ והמרירות, זה תוצאה של החיסרון שלי. אבל לא נרחיב את זה יותר. אם כן, העשייה האחת, הביטוי עשייתי האחד, קראנו לזה, הרב קורא לזה אורתודוקסית, קראנו לזה החרדיות של פעם, שהיא נושאת את דגל הקודש במה שברור לה שהוא קודש. הלאה, השנייה, הכוח השני שהוא הכוח הלאומי, מופיע בעם ישראל, השנייה היא הלאומית החדשה, מה שקוראים ציונות חילונית של פעם. כלומר, אותו הערך הלאומי החדש, אחרי גלות של 2000 שנה, ברוך השם סוף סוף קם לתחייה, אותה לאומיות חדשה, אם אנחנו נלך עד הקצה ונבדיל הבדלה לכאורה מוחלטת, למרות שאי אפשר להבדיל הבדלה מוחלטת בין שלושת הכוחות, אותה ציונות שרואה בערך הלאומי, כלומר עלייה לארץ, התיישבות, בניין המדינה, בניין כלכלי, חברתי, מדיני, פוליטי, צבאי וכו' וכו', רואה בזה ערך לאומי. כלומר, עם ישראל הוא עם חשוב, בלי קשר לאלוהים, וחשוב מאוד שהוא יהיה עם חזק, יציב, בכל המערכות הלאומיות שלו. זאת הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. אז היא תילחם בעד עלייה לארץ, היא תילחם בעד ההתיישבות בארץ, היא תילחם בעד כבוד לאומי, וכדומה. איפה אנחנו היום ביחס לזה? נראה בהמשך. הלאה, השלישית, שורה רביעית בעמודה האמצעית, השלישית היא הליברלית. כלומר, אותו כוח חיים באדם שהוא האדם, כלומר המשותף לכלל האדם למרות שהוא לא זהה, שזה בא לידי ביטוי בשכל האנושי, במוסר הטבעי ובכלכלה, בפרנסה. ולכן אותו כוח, מה שיעניין אותו, בדרך כלל זה, אני אומר את זה בכותרות, תואר שני באוניברסיטה, אפשר גם רביעי, להיות אדם מוסרי, ששומע בטהובן כשהוא קם בבוקר, והולך לבית תרבות, לא בקריית ארבע, אלא בבימה, אני מתקן אתכם בחדשות, וכדומה, והוא אדם שחשוב לו הצדק החברתי, ומחיר הקוטג' ושכר דירה. זהו. הממד הלאומי הוא לא פונקציה מבחינתו, זה לא מה שיש היום, כן? אנחנו עכשיו הפרדנו כל כוח בפני עצמו. הממד הלאומי הוא לא עניין, לכן זה לא נפקא מינה אם הוא הולך למילואים או לא. למה חייב לעשות מילואים? הרי אני מקצין בכוונה, כן? הרי הכיבוש משחית, אז למה הולך למילואים? אלוהים? מה קשור אלוהים לחברה, לכלכלה, לשכל, לטכנולוגיה? אין שום רלוונטיות. אני בכוונה מקצין, אני אומר שוב, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעת תקיפה בחוגים רחבים. מה האופי שלה, התכונה שלה? היא אינה מתכנסת, אני מציע לסגור את החלון. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, אלא ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר, ועוד. בין שלושה כוחות שמתגלים בשלוש סיעות. בסדר? אפשר גם לראות את זה פוליטית. הצד, נקרא זה, האגף הדתי שבכנסת או בחברה הישראלית ובכנסת, במובן הזה שהוא מתמקד רק בזה, קוראים לו עדיין היום חרדים. האגף הציוני-לאומי, חילוני, פעם קראו לזה מפלגת העבודה, מפאי של פעם מפלגת העבודה, אחרי זה קראו לזה רפול. זה לא שהם מתכחשים היום, היום ברוך השם הקשר בין שלושת החלקים הוא הרבה יותר משמעותי. אבל הוא יוצא הרציור שנבודד עכשיו רק את זה. והליברלי שמדבר בשם הליברליות, זה מה שהפעם מרץ, שינוי וכדומה, זה הדרך. כמובן, בכוונה מקצין, זה לא מדויק. ודאי שגם היום את היהודי, המרץ ניקי המצוי, מעניינת אותו, נקווה, מדינת ישראל. נקווה שגם את היהודי הלאומי המצוי, מעניין אותו אלוהים. וכן את מי שמעניין אותו אלוהים, מעניין אותו הלאומיות. וכולי, זה הדרך. לכן שלושת הכוחות האלה, שהם שלושה, חזרתי למי שלא היה. יצאתי ידי חובת עידו בית. וגם אתם. ועוד. אם כן, שלושת הכוחות האלה הם כוחות אלוהים שהקב"ה נטע בנפש האדם. ושלושתם צריכים להופיע בכל אדם ובכל חברה, כששלושת הכוחות האלה הרבה פעמים, תכף נראה, כל אחד עומד בפני עצמו ומנסה להילחם בכוחות אחרים. טוב, עד לכאן סיכום. כן, אורי, בבקשה.
לגבי האורתודוקסיה, אם נניח שגם התאומיות וגם הליברליות היו מה שמורים צורות, אז האורתודוקסיה, אתה מקבלת אותם בתור כוחות בעולם?
לזה קוראים ציונות דתית.
השאלה אם האורתודוקסיה מקבלת?
אמרת, יש שלושה כוחות שהם שלושה סיעות, שלוש סיעות. חרדיות, ציונות חילונית, שכל ומוסר וכלכלה. איפה מה שקוראים, מאוד, אני לא אוהב לקטלי קטלוגים, כן? אבל, ודיברנו על זה בשבוע שעבר. נכון? עסקנו בזה, המאמר של החרדים והחופשיים? עסקנו בזה. אז הקטלוג מצד עצמו הוא לא נכון, אבל להיות וזה השפה שאנחנו מדברים, כדי יותר להסביר לעצמנו, נשתמש בזה. איפה פה מה שקוראים הציונות הדתית? אני אפילו רק בשביל הכותרת הייתי מוסיף, כן הייתי אומר זה ככה. אלוהות, ציונות וחברה. או ואדם. זה מה שאנחנו מנסים לאחד בתוכנו. מצד אחד אלוהיות, שהערכים האלוהים הם יהיו שורש הכל, וכבר הזכרנו באחד השיעורים, שזה לא חלוקה שליש לשליש, אלא הקודש הוא הנושא של הכל, הוא המרכז של הכל, הוא המנוע של הכל. ורק בצד הטכני, לפעמים זה מתחלק, כשאדם יוצא למילואים, אז הוא לא לומד תורה. הוא עכשיו עסוק בגילוי הממד הלאומי שלו. כשהוא עוסק בבניין העולם, או אפילו בפרנסתו, הוא כרגע לא לומד תורה, הוא לא מקיים מצוות. הוא עסוק עכשיו בצד הליברלי של הופעת כוח החיים הזה שבו, וכדומה. לכן בהגדרה, ההשקפה של בתי מדרשנו, השקפה של הרב קוק, שהיא השקפת התורה, היא כוללת את שלושת החלקים, באיזונים הנכונים.
אז מה האורתודוקסיה, תגידו נגיד זה, זאת אומרת, אני חושב שבעצם זה, האם היא שואלת את זה כאידיאל, או שנגיד אם זה בתנאים מסוימים, את המסכימה?
תראה, א', לא אני זה שצריך לענות לשאלה הזאת, ב', אני לא חושב שאני או אתה, שנינו לא פחות חרדים או אורתודוקסים, חרדים לדבר השם, גם כן אמרנו, למרות שאמרנו שצריך להיות עם ביטחון ושמחה ולא עם חרדה. כן, אבל דבר השם לא מעניין אותנו פחות. אולי להפך. דבר השם מעניין אותנו מאוד, ומעניין אותנו שהוא יופיע בכל מערכת החיים. הלאומית והפרטית. מה אתה רוצה ממני? הזקן שלי צריך לענות לך, מה אתה רוצה? אני לא יודע לענות לך. יש שתי תשובות שם. תשובה אחת תגיד לך. עקרונית אנחנו לא מסכימים, טוב, קשה לו להסכים עקרונית עם זה, כי זה האדם באשר הוא אדם. ב', מעשית אנחנו לא מסכימים, כי המפגש המעשי עם הלאומיות החדשה והליברליות, הרבה פעמים בא על חשבון הקודש. נגיד, נענה תשובה, כלומר, אם לא הייתה המורכבות המעשית, יכול להיות שאנחנו מסכימים. ויש שתי תשובות בין. לכן אנחנו עונים על זה, אוקיי, כל החיים זה מורכב. כזה בחובר העולם מורכב. אם היינו תרנגולות, העולם היה יותר קל, מבחינתנו. עושים קוקוריקו, מטילים ביצה, מבסוטים החיים. לא שומעים חדשות, לא יודעים מה יקרה באום בסוף שבוע. מה רע להיות תרנגולת? אבל ברוך השם, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, שלא עשה לי תרנגולת. למרות שהחיים שלנו כבני אדם, ודאי כבני ישראל, ודאי בתקופת גאולה בארץ ישראל, הרבה יותר מורכבים מאשר החיים של התרנגולת בלול. אתה היית רוצה להיות תרנגולת, אורי? נשמע נחמד. טוב, מי שהיה רוצה להיות תרנגולת, אז צריך עזרה. כפר שאול, חצי קילומטר אווירי. אני מסכים איתך שלפעמים במצבי משבר וקושי, היינו רוצים להיות תרנגולת. אבל באופן עקרוני, לא היית מסכים להיות תרנגולת. כן או לא? מה זה אין לך מושג? ודאי שלא. עידו, בבקשה.
כאילו...
בלי כאילו.
לא, בלי כאילו.
כן.
צודק, אין מה להגיד
את כאילו. עוד פעם כאילו.
אין מה להגיד. השאלה, הרבה פעמים גם שומעים בבית מדרשנו, תמיהה, מה הסיפור כזה? וברור שככל שהאידיאל שאתה הולך אליו הוא יותר גבוה, אז גם אתה לוקח סיכון יותר גדול. אבל אם, בבחירה שאתה עושה, דרך אגב, גם מראש אני אומר, אני פה. אבל כשאתה אומר שמרכז הכובד, אתה אמרת שהשורש זה הקודש הרי, אז אתה אומר לעצמך, אתה לא רוצה להגיע למצב, יש לך אישה עם כיסוי ראש ומיני.
מה זה קשוך?
שנייה רגע, אני אסביר. כי כשאתה תופס מרובה, אז אתה יכול לפעמים לא לתפוס את הכל. וכשאתה שם את מרכז הכובד על קודש, אתה יכול להגיע למטרות יותר גבוהות.
שאלה.
אתה הולך על זה, שאלה. מכוון.
הקדוש ברוך הוא חשב על הקושיה שלך.
ברור.
ברור. ולמרות זאת הוא ברא עולם, שהוא לא הר קודש.
נכון.
כלומר, הקדוש ברוך הוא ענה על הקושיה שלך, שלמרות המורכבות הפוטנציאלית והסכנות הפוטנציאליים, אף על פי כן, אני משתמש עכשיו בלשון של הרב קוק שנדמה לי שהזכרנו אותה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף להרבות את מתנות החיים, כלומר את אפשרויות הופעת הקודש בצדדים שונים, גם מכלפי חוץ זה יותר מורכב ויותר קשה, אף על פי שבפוטנציאל הגילוי האלוהי שבאותו מרחב חיים, יש סכנות. כלומר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא חשב על הקושיה שלך, הוא לא קיבל אותה. אז אני יותר חכם מהקדוש ברוך הוא ומקשה את הקושיה הזאת, ועל פי זה מחליט החלטות.
לא, אנחנו רואים בפועל את הבעיות שזה יוצר.
ברור, אז הבעיות שזה יוצר צריכות טיפול. צריכים לטפל בבעיות, לא צריך להכחיד את העקרונות. כלומר, לא יכול להיות שאני אוותר על העקרונות כי יש בעיות. את הבעיות נפתור. הקדוש ברוך הוא ברא צורת אדם שכוללת קודש ומה ואנושיות? כן. הוא חפץ בשלושתם? כן. באיזון הנכון ביניהם? כן. עכשיו בוא ניצור את השילוב הראוי, קוראים לזה היום. אין בעיה, בוא ניצור את האיזון הנכון. בדרך יש כישלונות? מי אמר שלא? על דעת הדרך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא שאנחנו עכשיו לאחד ושלום מתרפים כלפי הכישלונות ואומרים לא נורא, יאללה, תיקשל, תיקשל. ודאי, אנחנו לא רוצים להיקשל. אבל לא בגלל פוטנציאל הכישלון, אנחנו נפסיד את העיקרון. את גודל המציאות שנקראת אדם או חברה, ודאי עם ישראל בתקופת גאולה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לשמור על האדם, היה משאיר את נשמתו בגן עדן מקדם. אם היה רוצה לשמור על האדם, היה בורא שני כדורי ארץ. אחד לזכרים, אחד לנקבות. בדקתי באינטרנט וגיליתי שיש כדור ארץ אחד. ובו חיים גם זכרים וגם נקבות. מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא שני כדורי ארץ, לא? יש גבולות גזרה, יש הלכה ברורה, צריך להקפיד עליה כפשוטו. ברור. אבל לא בגלל זה אני אומר, אני מעדיף את גילוי נשמתי. הקדוש ברוך הוא קבע שאתה נשמת חיים באפר מן האדמה, והרכב הזה יוצא נפש חיה. והכינוי הזה נפש חיה הוא משותף לאדם ובעלי חיים, גם אולי כדי ללמדנו, שכנראה בגלל החיבור הזה, האדם יכול להגיע אחד ושלום למצב של בהמיות.
נפש חיה.
לא אפשר, חובה לשאול עוד שאלה.
כמו שיש פה אבל גם ממד של זמן, כי שוב, אין ספק שצריך לחיות את החיים והכל, אבל כמו שאני, לדוגמה, צריך את החיים.
אני לא אמרתי את המשפט שלך.
מה זה?
כשאתה אומר משפט, צריך לחיות את החיים, זה אומר שאני באתי לעולם לעשות חיים, לשחות בבריכה, לאכול אבטיח מעל המים, זה מה שאתה אומר. אנחנו צריכים לגלות את שלושת הכוחות האלוהיים, על פי הסדר הנכון שלהם, על אף הקשיים שבהם.
אבל, אני לדוגמה, עכשיו לא במצב טבעי, למה? כי יצרתי את החיים שלי באיזשהו מובן.
נכון.
נרסתי למעבדה.
נכון.
שבו אתה לוקח איזשהו משהו ואתה מאוד מחזק אותו.
נכון.
אז מי אמר לך שבתור אומה גם לא צריך להיות איזשהו מצב של חיזוק ומשם יוצאים?
הקדוש ברוך הוא ברא את החיזוק הלאומי הזה באופן קבוע במה שנקרא מקדש. ומה שנקרא בית כנסת שהוא מקדש מעט. גם בזמן שהמקדש קיים, זה לא אומר שאין מלכות, הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה לא אומר שאין פרנסה, זה לא אומר שאין כלכלה. דרך אגב, התקופה שהיא השיא, אם אפשר לומר, עד בניין בית שלישי ותיקון עולם, זה תקופה שלמה המלך. חז"ל אמרו עליה שהתקופה הזאת היא תקופת ירח מלא. ובתקופת שלמה המלך הייתה שלמות. מה השלמות הזאת כללה? הכל. גם שיר השירים קודש קודשים. מציאות רוחנית עליונה מאוד. גם חוכמת שלמה אל מול למשל מלכת שבא, חוכמה, מדע, גם שלטון פוליטי צבאי אדיר כפי שהפסוקים מתארים, והוא רודה מתפסח הדזה וכו', וגם עושר כלכלי לא יאומן כי יסופר. רק צריך לקרוא את הפסוקים בספר מלכים. זה שלמה, זה ירח מלא. אומר הרב במהלך האידאות ספר אורות, תקופת שלמה היא קצרה בכמותה אבל היא ארוכה באיכותה. שלמה המלך אמר לנו מהי המציאות הנורמלית הבריאה שלנו כעם על פי רצון השם, שבאופן כללי כל מערכות החיים הלאומיות והפרטיות אמורות להופיע בצורה נכונה, כשכמובן הקודש הוא המניע את הכל וכו'. בסדר? דרך אגב, הרב כותב בשמונה קבצים, שאותם הפסוקים שאומרים ששלמה המלך נשא 1,000 נשים וחלקן היו לא יהודיות, אומר הרב שמונה קבצים, זה לא באמת. אלא, חכמים רוצים להראות לנו, הנביאים רוצים להראות לנו, עד כמה הכולליות הזאת, השלם הזה של שלמה, עד כמה היא מורכבת, עד כמה היא מסובכת, עד כמה היא קשה ולא פשוטה. יותר קל לקחת כוח אחד באדם, כמו כל דבר בחיים, להתמקד בו, לבטל את שאר הכוחות, וזהו. השאלה אם זה רצון השם. אם רצון השם היה, אני מסכם, שנהיה קודש בלבד, היה משאיר אותנו בגן עדן, או היה בורא עולם שבו יש בית מדרש, בית כנסת, לימוד תורה, קיום מצוות. אין צורך בעבודה, אין צורך בפרנסה, אין עניינים לאומיים שצריכים טיפול, וכו'. אבל כנראה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, אז כנראה שהוא חפץ בזה, כנראה שקידוש השם הגדול יצא דווקא המפגש המורכב הזה. ומי שאומר, אני בורח לאינקובטור, אז הוא בבעיה. אני מסכים איתך שאמרת משפט נכון בתחילת דבריך, שהמציאות של האדם כרגע במכון מאיר היא מעבדה. נכון, זאת המילה שאמרת, תנאי מעבדה. נכון, זה מצב לא נורמלי. מצד שני, אי אפשר לצאת אל הלאומיות ואל הליברליות אם לא יהיה זמן משמעותי של בניין הקודש. הפרח לא יוכל לצאת לשדה אם הוא לא יהיה מספיק זמן בחממה, ולא רק זמן, אלא זמן משמעותי, יפעל על הפרח. התינוק הקטן, העובר הקטן, התינוק הקטן הזה, לא יוכל לצאת לחיים אם הוא לא יעבור דרך התהליך של אם הוא צריך אפילו אינקובטור, או אחר כך רחם יניקה מאמו, קשר רציף עם אמו, אבל בסוף הוא צריך להיות אדם עצמאי. תקופת ההיגמלות היא תקופה מאוד קשה, נכון? אברהם עושה משתה ביום ייגמל את יצחק. לא פשוט, להיות מחובר לאמא ופתאום אתה מתנתק. אבל זה רצון השם. וזה לא סותר מה שאמרנו גם פה פעם קודמת, כמדומני, שתמיד צריך להיות בעם ישראל איזה גרעין אלוהי, שהוא רק בקודש פנימה, מבחינת שבט לוי, עשר הבטלנים וכו'. דיברנו עד אני נדמה. מישהו רצה להעיר עוד משהו? יותם, רצית משהו?
לא.
אוקיי. עד לכאן סיכום, בואו נתקדם. רק נעיר כמה הערות על כמה מילים פה בפסקה, במשפט הראשון, ונתקדם. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. לפי מה שהבנו עכשיו, שלושת הכוחות האלה, שלושתם בתוך המחנה. במחננו. לא כתוב שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנה. איזה מחנה? מחנה האימון האמריקאי. זה במחננו. שלושתם בתוך האומה פנימה, בתוך עם ישראל. מי שלא מבין ששלושתם נצרכים, אז הוא בבעיה. בית. במחננו הזה, המאבק הזה מתגלה כעת. בזמן הזה, בתקופה ההיסטורית הזאת, אני חוזר, אני קורא את המשך המשפט. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. צורת האדם, שהיא הייתי אומר מרכז הבריאה, באה לידי ביטוי דווקא בישראל. וצורת ישראל דווקא באה לידי ביטוי בארץ ישראל. וצורת המפגש הנכונה בין ישראל לארץ ישראל, באה לידי ביטוי דווקא בתקופת גאולה. ובפרט בגאולה האחרונה. וכל זה אנחנו מדברים בשיעור בין הנמונה. יצא חרוז. אז המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו, בארצנו, בתקופת גאולה. כי כרגע ההיסטוריה הולכת לקראת סופה. 6,000 שנות היסטוריה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. שיט אלפי שני אבי עלמא, אנחנו סך הכל 230 שנה, קצת פחות, לפני סיום ההיסטוריה, לפי המינן שיש לפנינו, אלפים תשעים אלף, 5,771, וכי יש לנו עוד 229 שנה. סך הכל, וההיסטוריה כל כולה יש לה מגמה, יש לה מטרה. המטרה זה לארגן נכון בהרמוניה את שלושת הכוחות. כשהתפקיד שמישהו הוטל עליו התפקיד הזה זה ישראל, והוא לא יכול לעשות את זה אלא בארץ ישראל, אלא בתקופת גאולה, אם כן ברור שבתקופה שבתוכה אנחנו חיים היום. המאבקים, החיכוכים, המלחמה תהיה קשה מאוד. כי שלושת הכוחות א' הם צריכים להופיע, ב' הם צריכים ליצור איזונים אחד צד שני, תכף נראה. לכן אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שבו הכל מאורגן מחדש, הכל מתארגן, לא יודע אם הוא מחדש, אבל הכל צריך להתארגן סופית. לקראת ייעוד העולם. עוד מילה אחת, שלושה כוחות מתאבקים. לא יודע אם הרב התכוון לזה, אבל מה המשפט שאנחנו הולכים להגיד עכשיו הוא נכון. מה ההבדל בין אגרוף להיאבקות? מישהו ראה פעם את שני מקצועות הספורט האלה? מה ההבדל? בין מתאגרפים למתאבקים. מה? קודם כל, מה המצב של המתאגרפים? איך הם עומדים? אחד מול השני, נכון? וכל אחד מנסה לתת אגרוף לאיזושהי נקודה חלשה ולהפיל את חברו. לעומת זאת המתאבקים, אוחזים זה בזה, מתחבקים זה עם זה. הרב הירש כותב, שורש אבק קרוב לחבק. מתאבק אבק, חיבוק, חבק. שלושה כוחות מתאבקים. אנחנו מחובקים, זה במחננו. החיבוק הזה הוא חיבוק שיוצר חיכוך, הוא חיבוק שיוצר מאבקים. אדרבה, יכול מאוד להיות שדווקא תכף נראה בנקודות החיכוך, שם נמצא הפוטנציאל שייצור את האיזון הנכון בין הכוחות. היא גופה, ודאי. אבל קודם כל עצם זה שיש חיכוך. אנחנו מתאבקים, אנחנו מחובקים. מלחמה, וזאת לא דרשה. השורש של המלחמה הוא לחם, לחם. המילה הלחמה, להלחים, לחבר, גם זה שורש לחם. המלחמה אמורה ליצור הלחמה. המאבק בין כוחות יוצר אחר כך ארגון חדש של הכוחות בצורה יותר נכונה. אז ככה גם מתנהלת מלחמה בהיסטוריה שלנו. מלחמה בין עמים יוצרת אחר כך מערכת חדשה בין העמים האלה. יותר מדויקת, יותר מכוונת, וכל תהליך ההיסטוריה הוא בעצם להלחים דרך המלחמות עד שנגיע להלחמה המדויקת לגמרי. זה נקרא גאולה. השלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם נקראת היא ביותר בארץ ישראל, ברור. אבל אל תחשוב שזה רק במחננו וזה רק כעת. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. וזה לא מתחיל בעם ישראל משהו נברא או נוצר או נחשף. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי הרוח האדם, זה מאז שיש אדם בכלל בעולם. עכשיו אנחנו מתקדמים לשלב שאנחנו רוצים להתקדם היום. אומללים נהיה. המילה אומללות היא מילה קשה. אם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, איך? שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקת כשלא יסויג דרכו. אז אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת קצר למחנה השני. נקודה. הסבר. כל כוח במציאות יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להיות. תפקיד שני זה לסייג כוחות אחרים, לסייג כוונה לבצר, להגביל, לשים גבולות גזרה. להגיד לאותו כוח שני, חביבי, עד כאן הגזמת. את הקו הזה אתה לא עובר. כל כוח יש לו תפקיד כפול. א', להיות מה שהוא, ב', לסייג כוחות אחרים שרוצים לעבור מעבר לגבולם, על חשבונו או על חשבון כוחות אחרים. הוא יהיה יותר חגיש וקשוב לחשבונו. מה אתה בא על חשבוני? זה המתחם שלי, אל תפריע פה. אם כן, כל כוח יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להיות, א', קודם כל צריך להיות א', ב', הוא צריך לסייג את ב', כדי שב' לא ייכנס לתחומו של א'. השיעור התחיל בשעה 12, קבענו שהוא יתחיל ב-12 ו-10 נגיד ב-12. אז א', השיעור ב-11 צריך להיות, ב', השיעור של, סליחה, א', השיעור של 12 צריך להיות, ב', השיעור של 12 אמור לשים גבול לשיעור של 11. איזה מזל שאין גבול אחריי. טוב, יש גבול, תפילת מנחה. יכול לשון הרע, פלא יועץ. כלומר, כל כוח בעולם, בכל תחום שהוא, הוא אמור א' להיות, ב' הוא אמור לסייג כוחות אחרים שגם הם צריכים ורוצים להיות, רק הרבה פעמים כל כוח רוצה להיות יותר ממה שהוא צריך להיות. ניקח אולי דוגמה שמוזכרת ונציב בפירושו הרחב דבר על התורה. דוגמה מפורסמת. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. הרבה פירושים על הפסוק הזה, נתמקד בפסוק אחד שקשור לפרט שאנחנו עוסקים בו כרגע. מה זה יעשה לו עזר כנגדו? מעבר לדרשה של הגמרא, זכה עזר או זכה כנגדו. פשט הפסוק, עזר כנגדו. זה לא שני מצבים שונים, זה אותו מצב. אומר הנציב, מעשה באדם אחד, שהגיע הביתה, קוראים לזה החבר'ה העצבני. אומר לי, אשתו, תשמעי, יוסי עצבן אותי היום, חבל על הזמן. אני הולך עכשיו לשרוף לו את הבית. אומרת לי, אשתו, יאללה, אתה צריך עצים, אתה צריך דלק, אני בא איתך. נשרוף יותר מהר. מצב א', מצב ב', יוסי בא הביתה עצבני. לא יוסי, לא אני, בא הביתה עצבני. אומר לי, אשתו, יוסי עצבן אותי, הולך לשרוף לו את הבית. מה קרה לך, בעלי? הוא כל כך נחמד, היוסי הזה. אתם חברים כבר 30 שנה. מה, איזה תקלה, בלי כוונה, משהו חד פעמי. אומר הנציב, במצב הראשון היא עזר או לא עזר? בשלב הראשון. בשלב הראשון היא נראית עזר, היא מסכימה איתו, היא הולכת לשרוף איתו את המועדון. אבל זה כנגדו. לאחר זמן, בשיקול דעת יותר רחב, יותר אמיתי, יותר מדויק, העזר העכשווי יהיה כנגדו. לעומת המצב השני, שבשלב הראשון היא כנגדו, היא אומרת לו, לא, מה פתאום, הוא לא התכוון, היא מרגיעה אותו. הכנגדו הזה אומר הנציב, אין עזר גדול ממנו. אז הרבה פעמים משהו עזר עכשווי יכול להתגלות כנגדו אחר כך. ומשהו כנגדו עכשווי הוא העזר האמיתי. אז העזר האמיתי לעזור למישהו אחר, זה לא רק יש, אני מגדל עגבניות, אתה מגדל מלפפונים, אפשר להכין סלט. יש א', צריך להיות א', יש ב', צריך להיות ב', בוא ניתן לא' ולב' להיות ולהתחבר. יש עוד אחד, יש עוד מעלה פה. חוץ משתי המעלות האלה שא' יהיה א' וב' יהיה ב' וב' ישלימה של א' אין. חוץ משתי המעלות האלה, שזה הרב נוגע פה. העגבניות צריכות להגיד למלפפונים, הגזמת מלפפון אתה יותר מדי בסלט. תן גם לי עגבנייה להיות. וכנה למלפפון צריך להגיד לעגבנייה. מה הייתי עגבנייה? גם אני רוצה להיות. אם כן, אני רוצה לפי זה שלכל כוח יש שלושה תפקידים. א', להיות הוא, ב', להשלים את עצמו על ידי כוחות אחרים, ג', לסייג כוחות אחרים. זה מה שהרב מחדד פה. בואו נקרא את זה שוב. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו. איך הם יתאחדו? לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך כוח ב' מסייע את כוח א'? איך המלפפון מסייע את העגבנייה? לא רק על ידי זה שאפשר להכין סלט ירקות, גם מלפפון וגם עגבנייה. המלפפון מסייע את העגבנייה כשהוא עוצר את העגבנייה מלהיות עגבניית יתר על חשבון המלפפון. הקודש צריך להיות, והוא צריך להיות לא רק כי הוא צריך להיות, אלא הוא צריך להיות כדי לסייג את הלאומיות ולהגיד לה, רגע, רגע, עצרי לאומיות, הגזמת. איפה הקודש פה? וכנה לקודש כלפי הליברליות, וכנה להפך. אדם קיבל קיבוץ מילואים, יש כאלה קיבוץ מילואים השבוע? יש קיבוץ מילואים פה השבוע. גל, קיבלת. לא עוד חודשיים, לא, צו מילואים לשבוע. אוקיי. אז הצו מילואים מסייג, אומר לו, מה? אחרי התחילו, הבנתי. אוקיי. אומר גל, הנה, קיבלתי לאומיות, צו מילואים, שישים כרגע את הקודש בצד, ויגיד לי, תשמע, אתה לא תוכל להופיע על השיעור הזה בשעה 12. או ללמוד בכלל במכון, בתקופה של המילואים. לא שהקודש הוא לא המנוע של הכל, הוא המנוע של המילואים, הוא המנוע של הכל. אבל בצד הטכני המעשי, גל לא יהיה פה. בעזרת השם, הוא יהיה במילואים. וכדומה, אם כן, כל כוח עניינו להיות, עניינו לתת לחברו להיות, ועניינו לתת לחברו לסייג אותו. אם כן, העזר היותר גדול, זה דווקא החיכוך הזה, שמברר את גבולות הגזרה, איפה כן ואיפה לא. אז כשאנחנו נפגשים בחברה הישראלית, עם שלושת הכוחות האלה בביטוייהם השונים, ואנחנו ערניים ורואים את החיכוכים האלה, את המפגשים האלה, דווקא החיכוך הזה, כשאני משפשף שני אבנים, תצא אש. מהירה, לא שורפת. מהירה, מכון מהיר. כלומר, המפגש בין הכוחות יכול להביא חד ושלום למלחמה, להרס, לחורבן. המפגש בין הכוחות אמור להביא להלחמה. והמפגש בין הכוחות האלה הוא לסייג את מה שצריך להגיד עליו, לא גם לחשוב אותו, גם להגיד אותו, וגם אם צריך באיזושהי מידה בגבולות עזרה אמיתיים וכו', להיאבק עליו כפשוטו. אני קורא שוב, אומללים נהיה את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לייחד אצלנו. לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך כל אחד מסייע את חברו ומשכללו? על ידי שיבצר, יסייג, מלשון ישים ביצורים, ישים גבולות גזרה, יגביל. שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יצויק דרכו. אומר הרב, אז אומללים נהיה. עם את שלושת הכוחות האלה, עכשיו יש כמה מצבים. מצב ראשון, שקט העשייתי. נניח בפיזורם. כלומר, מה זה נניח בפיזורם? כל כוח יעמוד במקומו. כלומר, אני אומר את עכשיו בצורה מצחיקה, אני מקווה שאף אחד לא ייקח אותה ברצינות. החרדים יהיו אחראים על הקודש במדינת ישראל. הקיבוצניקים יהיו אחראים על הצבא, ומדינת תל אביב תהיה אחראי על צדק חברתי כלכלי. והתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב. בוא נחלק את הגזרה לשלושה חלקים. יש מי שיהיה אחראי על הקודש, שהשקפת עולמו ושייכותה המעשית, לא שייכת בכלל, אל הלאומיות ולליברליות. ויש מי ששייך אל הלאומיות החדשה, איך יכול להיות שכוחה בקצינים דתיים בצבא? מעולם לא חשבנו שתתעורר בעיה בשירת נשים בצבא. איך יכול להיות? יש יותר מדי דתיים. איפה אנחנו הקיבוצניקים? אמר איזה סגן קיבוץ אחד השבוע. ואת הכלכלה והחברה והאוניברסיטה, איזה נשאיר לליברלים. ואז בשכונה שלי לא נוסעים בשבת, בשכונה שלי הולכים צנוע, ואז יהיו לנו שלוש חברות, שלוש מדינות, מה אתם אומרים? מדינת מאה שערים, ואני סליחה שאני קטגורי כרגע, כן? הקטגוריות האלה הן לא נכונות, אבל אני מוכן למקצין את זה. קטגוריה מדינת מאה שערים, מדינת השומר הצעיר, ומדינת תל אביב. וכל אחד יחיה במדינתו. הוא בא לציון שקט. מה אתם אומרים על ההצעה? זה נשמע לא רע דווקא. אבל גם בזה הקדוש ברוך הוא לא חפץ. הוא לא רוצה שנחיה בשלושה גבולות גזרה שהם שלושה כוחות חיים אלוהיים בנפרד. מה פתאום? אז אומר הרב, אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות האלה, א', נניח בפיזורה. כל כוח מפוזר, עומד בפני עצמו, כשאין לו שייכות לכוח השני. זאת אפשרות אחת להסביר פה. ב', רק שנייה, ויותר חמור מזה, אבל מבחינה מסוימת יותר טוב מזה, או במרידתם זה על זה. יש מצב שכל כוח עומד בפני עצמו ולא מתחכך עם זולתו. יש מצב שכל כוח נאבק בשני, הם מורדים אחד על השני. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד. ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד, אבל לא שכל אחד עומד במחנה מיוחד שלו ואומר לשני, שם אתה לא מפריע לי, שם תיסע בשבת, אין לי בעיה עם זה. אלא עומדת קצר למחנה השנייה, מנסה להצר, כלומר לעשות את המחנה השני יותר צר, לעשות אותו צר 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 עד שהוא לחד בשלום. הוא לא יהיה. אם כן, יש מצב של פיזור ויש מצב של מרידה. יש מצב של כל אחד במקומו ויש מצב של חיכוך. יש יתרון בזה ויתרון בזה. היתרון בפיזור, בלי חיכוך, שיש שקט. החיסרון בזה, שכל אחד חי לעצמו, זה כמו בן איש לאשתו. שלא נדע, יש מצבים שבהם בני הזוג לא מתקשרים, לא מתפקדים ביחד אחד עם השני. אין ביחד. כל אחד יש לו את החשבון בנק שלו, יש לו את החדר שלו, הוא מכין לעצמו ארוחת ערב לבד, אני בכוונה מגזים. שהם חיים ביחד. איזה ביחד יש פה? יש פה לחוד במבנה, משותף. הם פה ביחד. יש מצב שני, שזורקים מחבדות אחד על השני. מנסים לעצר את השני. יש יתרון לפיזור, כי יש כאן שקט. יש כאן חיסרון, אין כאן קשר. יש חיסרון למרד, יש כאן מאבק. יש יתרון למרד, יש לנו קשר, עוד לא התיישנו אחד מהשני, אנחנו עוד מתקשרים. אמנם מתקשרים דרך מחבטות, אבל זה גם סוג של תקשורת. צריך להיזהר בזה, כן. כל זה כמשל. ובחברה הישראלית אנחנו רואים את שני הביטויים האלה. אני קורא שוב את המשפט הזה. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו על ידי שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יכול להביא בצורה מקולקת שלא יסויג דרכו. אז אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות האלה, נניח או בפיזורם, נניח בפיזורם, או קל וחומר משני הצדדים, במרידתם זה על זה. ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, עומדת קצר למחנה השנייה. בבקשה, אור.
הרי לא כולם מודעים לזה, גם בקודש וגם בסיעות האחרות.
נכון, מאיר.
אז מי יפקח על זה?
נכון, מאיר. נכון, מאיר. מה אני אעשה? כמשל.
אז ייקח עוד 150 שנה?
נקווה שפחות. אולי יותר.
באמת,
ואין... לא באמת אני עונה לך. אם זה לא, איך זה באמת? אתה צודק, זה חבר'ה, זה הכאב הגדול שאנחנו אמורים לכאוב אותו. שאת הידיעה הזאת ותופעת החיים המעשיים על פי הידיעה הזאת, הידיעה הזאת והחיים המעשיים כל כך חסרים. זה הכאב הגדול. שכל אחת מהקבוצות שמגלה כל אחד מהכוחות, וכמובן היום ברוך השם זה הרבה יותר מתחבר אחד לשני, ברוך השם, דרך אגב, הרבה פעמים זה בדרך הכריח כי אין ברירה, זה נושא בפני עצמו, קשור לשאלה ששאלת מקודם. אם זה יבוא מתוך הכרה או יבוא מתוך הכריח. נעזוב את זה כרגע, את השאלה הזאת. אבל באמת, לו יצאו עצירו שלושת הכוחות האלה עומדים, כל אחד כמחנה צר למחנה השני, זה הכאב הגדול. זאת השמחה הגדולה שאמורה להיות בתוכנו, שאנחנו לומדים בבית מדרש. שמבין את זה, שמחנך לזה, שחי את זה. וגם מי שעדיין לא מבין את זה ולא חי את זה, אפשר להבין אותו. אנחנו לא מסכימים איתו, אבל אפשר לסנגר עליו. אפשר גם קצת לעזור לקדם את זה. זה הכאב שלנו, אתה צודק, זה בדיוק הכאב. איך אנחנו לא יודעים את המהות של שלושת הכוחות, את ההכרחיות של שלושת הכוחות האלה ביחד, את האיזונים הנכונים בין שלושת הכוחות, את שורת החיכוך, איך אנחנו מתחככים אחד עם השני, מה מטרת החיכוך? אני חוזר שוב מה שאמרתי מקודם, החיכוך עצמו הוא יוצר כאן ארגון מחדש. מצוין. קוראים לזה היום התייעלות. כל מערכת שרוצה להתייעל כלכלית, אז היא מביאה יועץ ארגוני שיארגן את הפונקציות מחדש. אז בהתחלה יש חיכוכים, יש פיתורים, יש מאבקים, יש... אבל זה יתעל את המערכת. נכון? זה הקושי שלנו. הכותרות של העיתונים זה החיכוך. השאלה אם אנחנו יודעים בבית המדרש מה הסיבה של החיכוך הזה, ובית לאן החיכוך הזה אמור להביא אותנו. זאת השאלה.
זה
בזמן
או בייחוסה?
מה?
הדירוג הזה שתורה אמרת,
מה זה דירוג? אני דירגתי?
סדרי עדיפויות שמתוך תורה את... יש שלוש סיעות, לא דירוג, בסדר?
שלושה ממדים שהקודש הוא המניע של הכל. יותר מדויק.
זה
כן.
בתוך, זה ב... לעשות איזה חילוק של זמן,
עיקר
הזמן יהיה קודש?
אני לא מבין בחילוק של זמן.
אז זה רק איכות?
זאת שאלה יותר פרטנית. גם בחברה וגם בפרט. כלומר, איך אני מחלק את לוח הזמנים שלי ביום או בחודש או בשנים?
כן,
לא. זה לא רלוונטי השאלה הזאת, סליחה שלנו, זה פרט. למשל, אתה עכשיו בקודש. לאומיות חדשה, אתה לא עסוק, אתה לא הולך להקים יישוב ולא הולך לייצג את מדינת ישראל באום. נכון? אתה לומד בבית מדרש. ליברליות, נראה לי שבאוניברסיטה אתה לא לומד. אתה לומד באוניברסיטה?
עדיין.
או עדיין לא. ו... כסף זה פחות מטריד אותך כרגע. מוסר כן, כי זה קשור, אבל זה לא שזה בסיס אמונתך. אז כרגע אתה באינקובטור. אבל בהשקפת עולמך, שאתה בבית המדרש, מה אתה לומד? צריך להכיל את כולם. ובאיזון הנכון. כן. שכחתי את שמך.
לירון.
איך?
לירון.
לירון, בבקשה.
הרב מדבר פה על התרבות ועל המוסר וכל המוסר. היום בתקופה שלנו, בתקופה של הרב קוק שאחד לפני הרבה שנים, יש היום תרבות שהיא קלוקלת לגמרי.
מה זה לגמרי? אתה יודע שבתקופת הרב קוק החילוניות הייתה הרבה יותר אידיאולוגית מאשר תאוותנית? החילוניות, אני לא רוצה לקרוא לה נקייה, כן? אבל החילוניות הייתה הרבה יותר נקייה מאשר אינטרסנטית. נו, אז המצב אז בתקופת הרב היה הרבה יותר חמור. כי אז היה אידיאולוגיה. חוץ מזה, לא היה קשר בין החלקים. הרב קוק עם עוד רבנים נסו למסע המושבות, זה היה מהפכה. אתה יודע מה קורה היום בקיבוצים? כמה מניינים יש ביום הכיפורים בקיבוצים? כמה שיעורי תורה יש? ועוד פעם, לא בכפייה דתית, מרצונם. כולנו השתדרגנו. היהודי הלאומי החדש. הוא שייך אל הקודש יותר. הליברל החדש, הוא שייך אל הלאומיות יותר. הקודש, לא לקרוא לו החדש, הקודש הישן. הוא קשור אל הלאומיות. קודם אורי שאל, אם זה לכתחילה בדיעבד. עובדה, קודם כל, כרגע אפילו בדיעבד. הוא מתגייס לצבא, מגייסים אותו לפחות חלק ממנו. בסדר. הוא צריך ללכת לצבא. הוא צריך ללכת לעבודה. קיצצו את הביטוח הלאומי. יש כל מיני מערכות. שאני לא מצדיק את כולם כמובן, כן? אבל הכרחי החיים מכריחים אותך להיפגש עם שלושת הממדים האלה. אין לך ברירה. ומתוך ההכרח, כמו שהרב כותב מקום אחר גם בספר אורות, הנחש יהפך למטה האלוהים. מתוך ההכרח יתברר האידיאל. נכון? לכן הנקודת הנחש שלך, שהיום המצב הוא הרבה יותר חמור ממצב לפני 100 שנה, הוא לא נכון. נקודת הנחש הזאת לא נכונה. אתה יודע שפעם יהודי בארץ ישראל היה מתבייש להסתובב עם כיפה? נכון או לא? שכחתי את שמך. שמך שכחתי. יצחק. נכון שפעם יהודי לפני 50, 60, 70, 80, היה מתבייש ללכת עם כיפה ברחוב? מה? ללכת עם טלית בשבת ברחוב? מה קרה לך? היום כמה ישיבות יש בחדר?
יש הרבה ישיבות.
הרבה. מכל מיני סגנונות. בסדר.
אבל אני אומר שהקצוות גם, נכון שאנחנו רואים את כל ההתפתחות, אבל מצד שני, אתה יכול לראות תרבות, כמו למשל כל מה שקורה בזה.
לירון, תעשה חסד איתך ואיתנו. בוא נפריד בין מדינת התקשורת למדינת עם ישראל. במדינת התקשורת אתה צודק. במדינת התקשורת חותמים 500 אומנים על זה שהם לא יבואו לבית התרבות בקריית ארבע. א', אל תבואו, מי ביקש בכלל שתבואו, ומי בכלל רוצה לראות את ההצגות האלה. התכנים האלה לא מתאימים. זה לא תרבות מבחינתם. ב', זה הרבה רעש, זה הרבה צלצולים. זה הרבה מבחוץ, זה הרבה להיראות.
אני בעבודה שנמצא עם הרבה אנשים חילוניים.
אתה מכיר את החילוניות? יש היום חילוניות אידיאולוגית?
לא.
כמעט ולא.
אין חילוניות.
יש חילוניות אהבתנית או חילוניות הרגלית, נקרא לה. חילוניות חברתית, לא חילוניות אידיאולוגית. אתה יודע מה זה חילוני אידיאולוג? על זה הרמב"ם דיבר בספר אורות. על אותם אל אחד ושלום שרצו. אתה יודע מה זה, אתה חייב לדעת. במגילת העצמאות היה ויכוח אם לכתוב את שם אלוהים, שם השם. היו כאלה שאמרו, אנחנו לא חותמים על מגילת העצמאות אם יהיה כתוב שם אלוהים. אתה יודע שפעם על, 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 על לוגויים ממשלתיים לא היה כתוב בסייעתא דשמיא? עקרונית. היום אנחנו במצב הזה? אחר לגמרי. אז מדינת התקשורת מעצימה את מה שהיא רוצה להעצים. הייתי אומר, זה הנר לפני שהוא קווה. כמו שהנר לפני שהוא קווה, אז הוא משתלהב ונכבה. לא להתרשם יותר מדי ממה שמדברים בחוץ. בואו נבדוק מה קורה בעם ישראל בפנים. עם ישראל בשטח יודע את האמת הזאת, מנסה לחבר את שלושת הכוחות האלה בצורה כזאת או בצורה אחרת. הוא לא כזה קיצוני נגד כוחות חיים אחרים. אם התקשורת תתפרנס, אם היא לא תקצין, אם היא לא תכוון את החיכוך להקצנה, לקצה. לא יודע מה להגיד. מה התקשורת תגיד? שהיה שיעור במכון מאיר על שלושה כוחות מדברים במחננו? על זה לא תדבר. נכון, היא לא תספר שכלב נשך אדם, היא תספר שאדם נשך כלב. את זה היא מחפשת. בסדר. סליחה, לכן קריאת המפה, כפי שאנחנו קוראים אותה על פי מדינת התקשורת, צריכה החלפה טוטלית. בבקשה, שכחתי את שמך.
יהודה. אז זה נראה שבחיכוכים האלה, כל מגזר או כל קבוצה מבטלת על דברים שיש
לה. מבטלת, מה?
מבטלת על דברים שיש
לה. מבטר?
כן, למשל, לא יודע, אנשים מנויים, או פחות מלחיץ אותם שיש פינים של יישובים, או דברים...
לא נכון, בשום פנים ואופן לא.
לא יודע, כאילו כל אחד מוותר לו, את מוותר קצת, ולכן את צריכים לחיות ביחד. אבל זה לא שכל אחד עומד על שלו.
תראה, אנחנו אמרנו פה הרבה פעמים שבית המדרש אמור לבנות שתי קומות. קומה אחת, שהיא קומת האידיאל האלוהי. קומה שנייה, שהיכולת לגלות את האידיאל האלוהי הזה במציאות, דרך אפילו לפעמים מאבקים. אני מסכים שבית המדרש יכול להוציא אנשים שלא ידעו להופיע את האידיאלים הגדולים האלה בחיים. מכוח שייכותנו אל הפנים הרוחני, אנחנו שוכרים לגלות אותו במציאות החיצונית עם כל המורכבות שלו. אז מצד אחד צריך לאזן את המציאות החיצונית שהרחוב שטוף בה, נכון, על ידי זה שמתעסקים עם הפנים האלוהי, נכון. מצד שלא יכול להיות שיווצרו כאן שני ממדים. יש מי שעוסק בחוץ ויש מי שנמצא בפנים, והפנים לא יודע לבנות את החוץ. לא יכול להיות. והחוץ לא נפגש עם הפנים. לא יכול להיות. אני מסכים איתך שהמחלה הזאת יכולה להופיע בבית המדרש. זה נכון. אתה זוכר, אני לא יודע אם היית פה בזמנו, כשדיברנו על סוגיית השליחות והבריחה של יעקב. מישהו זוכר את זה? וישלח יצחק, ואומר, ותאמר רבקה, קום ברך. אתם זוכרים את העיקרון הזה? טוב, אולי פעם נשלים, לא עכשיו, ייקח לנו הרבה זמן. מה?
צד אחד הוא גם...
שליחות ובריחה, ביחד, דיברנו על זה. שאלה חשובה. כתוב על המסך, מה נעשה? שלום, גם היום יש הרבה חילונים אידיאולוגיים. הם לא הרבה, הם עדיין קיימים. ברוך השם, כנראה הקדוש ברוך הוא חפץ גם בהם, אבל כולנו צריכים תיקון. יש הרבה חילונים אידיאולוגיים. יצא לדבר איתם כמה פעמים, והכי קשה להתמודד איתם. נכון? יש כאן אידיאולוגיה. נכון. הם הכי משוכנעים בצדקת דרכם, ובוחרים בחיים של ספקות וסימני שאלה מרצונם המלא, וטוב להם, כך לטענתם, ולכן אני אמרתי לא פעם ולא פעמיים פה דבר שעורר איזה שערה, שהיום אתה לא יכול להגיד, סליחה על השימוש שלי במילה הזאת, חילוני מצוי, שהוא תינוק שנשבע. זה מאוד מעליב אותו שאתה אומר עליו תינוק שבוי. אני לא תינוק, ואני לא שבוי. יש לי בחירה חופשית, יש לי השכלה, יכול להיות שבגדר ההלכתי אנחנו מתייחסים כתינוק שנשבע, אבל מבחינת התפיסה, מה זה תינוק שנשבע? זה יהודי שחי אצל גויים במשך 5 שנים, בכלל לא יודע שהוא יהודי. יום אחד נודע לו שהוא יהודי. אז כל היום כיפורים, שהוא לא שמר חמישה, הוא לא יתנה חמישה עינויים, וכל השבתות שהוא חילל וכו'. הוא השם, הוא בכלל זה יהודי. עכשיו השאלה מה זה ידע, מה זה נקרא לא ידע וכו'. זה הגדר של תינוק שנשבע המקורי. אני הייתי מאוד נעלב אם אומרים על התינוק שנשבע. תופך אותי לתינוק שבוי, אני לא תינוק, אתה תינוק. כמו שהיא כותבת פה, או הוא כותב פה. הם משוכנעים בצדקת דרכם ובוחרים בחיים. מה שאני הייתי מציע במקרה כזה, קודם כל לדעת שיש כאן מערכה שלמה שצריכה בירור, ובאמת לא לבוא ולכפות על משהו, אלא כן לנסות להתחיל לתקשר בצורה חיובית של אהבה ואמונה, לא במרכאות, על אמת. לברר סוגיות יסוד בחיי עמנו, בהיסטוריה שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו. תאמינו לי שנגיע למקומות משותפים מעבר למשוער, הרבה מעבר למשוער. אלא פשוט אנחנו לא מדברים אחד עם השני. כל אחד עומד, כמו שהרב כותב כאן, נניח בפיזורה, ובמילא כשאתה עומד מפוזר, כלומר לא מחובר לכוח אחר, ואתה כביכול נאבק בו, אתה בכלל לא יודע במה אתה נאבק. מי הוא הכוח האחר הזה? לך דבר איתו, תפגוש אותו, שמע את השקפת עולמו. אולי יש מכנים משותפים ביניכם שלא שיערת ולא פיללת. ודרך אגב, במפגשים האלה, זה מה שמגלים, שהמכנה המשותף שלנו הוא ענקי, ויש בינינו מחלוקות, אנחנו לא מתכחשים למחלוקות. אבל בוא נראה מה אנחנו כן ביחד, ומה אנחנו לא מסכימים, מותר לו להסכים. בסדר. טוב, התקדמנו משהו היום? כן או לא? אם כן, ארוחת צהריים מגבילה לנו את השיעור. כולל תפילת מנחה.